שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נתבונן היום בנושא שהציבור החרדי מדי פעם מותקף בו בכלי התקשורת השונים על ידי פוליטיקאים שונים, יש מהציבור עם עמותות שונות שתוקפות את הציבור החרדי, עם השאלה למה החרדים לא מתגייסים לצבא. נתבונן בעניין הזה גם מנקודת הראות של אדם שהוא רחוק מחיי תורה ומצוות, ודאי לעצמנו לדעת את התשובה הנכונה לאדם שהוא כן שומר תורה ומצוות, ובכלל מה המשמעות שכל העניין הזה של הגיוס ליהודי שהוא חי חיים של תורה, ומכאן נובע כל הצורך הזה של אותם תוקפים, האם באמת זה כל רצונם שרוצים לראות עוד חיילים בצבא, או שמה יש כאן כוונות נוספות שנסתרות מתחת לפני השטח שלא לא תמיד הם מסתירים אותם. נפתח קודם כל במה שנוגע לציבור הכללי, גם אדם שאינו שומר תורה ומצוות, כאשר בוחנים את ההיסטוריה היהודית בכל מקומות מושבותיהם בעולם, רואים שכל קהילה שלא היה שם מרכז של תורה, ישיבה, כולל, הציבור הכללי היה עובד לפרנסתו, אבל אם לא היה מרכז של תורה שיהיה מגדל אור שמקרין על כל הסביבה, אותה קהילה עם השנים, עם הדורות, הלכה ונמוגה, הלכה ונעלמה, הדורות הבאים לאט לאט ירדו מעם ישראל עד שהקהילה נמחקה לחלוטין והתבוללה בין האומות. כלומר, גם אם לא ניכנס להיבט הרוחני, הסגולי, המשמעות של לימוד תורה, מצוות לימוד תורה, גם מבחינת, נקרא לזה, האינטרס הלאומי של שימור עם ישראל לדורות הבאים, עם ישראל חייב קבוצת עילית של כאלה שיקדישו את חייהם לתורה, לא גם וגם, אלה שגם משרתים וגם לומדים, לא רואים שיוצאים מהם גדולי תורה שמנהיגים את הדור, כי ללמוד תורה, כל מי שיודע מה הפירוש, לקטט את עצמו באוהלה של תורה, להמית את עצמו באוהלה של תורה, לשבת ללמוד בימים, בלילות, ימי שישי, שבת, בין הזמנים, והוא מרגיש, אם הייתי יכול להוסיף עוד כמה שעות ליממה, הייתי עושה את זה, כי אני לא מספיק ללמוד את כל מה שאני שואף, והתורה כזו גדולה ורחבה ועמוקה בעיון, בבקיאות, ש"ס, פוסקים, כל ארבעת חלקי שולחן ערוך, טור, תשובות, שאלות, תשובות של הראשונים, של האחרונים, התשוקה היא גדולה לבלוע את הכל, ללמוד את הכל, לדעת את הכל. ואדם שמנסה גם וגם, ודאי שלא יכול להגיע לגדלות בתורה, כמו שיש פרופסורים שהם מומחים ללב, יש פרופסורים שהם מומחים למוח, אף אחד לא יאמר לפרופסור שהוא מומחה ללב, שאתה צריך ללכת וללמוד איך דברים אחרים פועלים בבריאה, בעולם, במכונאות. הוא צריך להיות מומחה בתחום הזה. כך גם בעם ישראל צריכים מומחים, תלמידי חכמים, ואי אפשר לומר, טוב, אז בקום המדינה היו מעט לומדי תורה, תשמרו על אותו מספר. בקום המדינה, עם ישראל היו מעט במדינה, ויחסית היו מעט לומדי תורה. היום, ברוך השם, עם ישראל גדל בארץ ישראל, וצריכים יותר לומדי תורה כדי שיוכלו לתת את האור שלהם לכל המקומות, למושבים, לכפרים, לערים הגדולות, לערים הקטנות, לכל המקומות, כל קהילה שיהיה לה את התלמיד החכם, את הכולל, את הישיבה, שתהווה מגדל אור שיאיר שם את חייהם, גם של אותם שהם לא משקיעים את עצמם כל היום באוהלה של תורה. זה דבר שגם אדם שהוא רחוק מחיי תורה ומצוות, אם הוא אדם אמיתי ומחפש אמת, חייב להודות שבלי תורה אין קיום לעם ישראל, אפילו מההיבט של האינטרס הלאומי הטבעי, בלי להיכנס לערך הסגולי של התורה. ועל כך מעידים כל ראשי המעצמות בעולם, בדור הזה, בדורות הקודמים, שמה ששימר את עם ישראל שלא יימחק ולא יתבולל, זו רק התורה. ובאמת רואים לצערנו אותם שהם לא חיים חיים של תורה ומצוות, מגדלים את ילדיהם בתי ספר חילוניים. הדורות הבאים כבר לא כל כך מבינים למה חשוב להיות יהודי, רבים מהם יורדים לחול, כמה מתבוללים. אפילו מייסדי המדינה כמו בן גוריון וחבריו, כשבוחנים ובודקים היכן צאצאיהם היום, אם בארץ ישראל או בעולם, האם הם אכפתיים מארץ ישראל, האם חשוב להם להתחתן עם יהודים, רואים שהמצב מאוד עגום, כי ניסו להקים מדינה בלי תורה, וזה לא הולך. אבל לנו, לעצמנו, לדעת ולחזק את עצמנו בידיעה שלימוד התורה זה לא רק העניין הטבעי של שמירת האינטרס הלאומי של עם ישראל, אלא הבריאה כולה, כותב רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, שכל הבריאה קיימת ומחוברת לאור האלוקי שמקיים את הבריאה. היום ניתן לתת דוגמה שבזמן רב חיים וולוז'ין עדיין לא היה, כל הנושא של חשמל, מכשיר אדיר חייב להיות מחובר למערכת חשמלית, תקע לשקע, כל המכשיר חי ופעיל. השקע הוא בסך הכל כזה קטן, אבל אם אתה לא מחבר דרך התקע לשקע ומשם מתחבר לתחנת הכוח הגדולה והעצומה שמייצרת חשמל, אז כל המכשיר הזה מושבת. הבריאה כולה ביחס לבורא חייבת את האור האלוקי שיחיה ויקיים את הבריאה בכל יום ויום, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום הבריאה מתחדשת על ידי האור האלוקי הזה שיורד ומגיע לעולם. ומה יוצר את החיבור בין הבריאה לבין הבורא? הלימוד תורה, פסוק מפורש, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומר רב חיים וולוז'ין, תדע שהדברים כפשוטי ממש, אם העולם עומד בלי תורה אפילו רגע אחד, חוזר לתוהו ובוהו. המצוות עשה של הלימוד תורה, כמה היא גדולה, חוץ מעצם ההכרח לכל הבריאה להתקיים על ידי תורה. אבל תלמוד תורה כנגד כולם, כמה מצוות יש לנו בתורה. הקדוש ברוך הוא הכניס את האור שלו בתורה, קודשא בריך הוא ואורייתא אחד הוא, כשכתב את התורה כאילו שאת עצמו הוא הכניס בתוך התורה. כשאדם הוגה בדברי תורה ומתחבר לאור האלוקי בעצמו, מתקדש, מתעלה, נעשה קודש קודשים והשם הוא נחלתו. זה המשמעות של אדם שיושב ועוסק בתורה. ודבר נוסף שיש מההיבט הסגולי שיש לנו בתורה, זה מה שמפורסם וידוע, שהשמירה של עם ישראל היא על ידי התורה. יש גמרא מעניינת שצריך להבין אותה, גמרא בסנהדרין בדף צדיק ד' עמוד ב', הסיפור המפורסם בתנ"ך. עם ישראל יום לפני פסח קמים בבוקר ונחרדים ממראה עיניהם. יש חומה שמקיפה את ירושלים, החומה של תקופת בית ראשון, מצאו אותה בחפירות הארכיאולוגיות, אפשר לראות חלק ממנה ברובע היהודי. עם ישראל רואה שמחוץ לחומות ירושלים, הצבא האשורי האדיר ככל אשר על שפת הים, מקיף את הכל, 185 אלף ראשי גייסות, רק מפקדים, זה היה המספר, אז כמה חיילים היו שם, וירושלים הקטנה ודאי שהיא לא יכולה לעמוד בפני צבא כזה אדיר. וידעו בירושלים, לפני שהוא הגיע לשם, הוא כבש את לכיש. יש במוזיאון ישראל, גם בספר על ארכיאולוגיה תנכית, אפשר לראות את התמונות של הכיבוש של לכיש על ידי חיילי סנחריב, רואים שם יהודים מתקופת בית ראשון, אפשר לראות איך הם היו נראים, באיזה צניעות הם היו לבושים, גברים, נשים, יוצאים מהחומות שבויים. בצד אחר של התבליט רואים את האכזריות של חיילי אשור, איך הם טובחים ומתעללים ומציקים לשבויים ויורים חיצים ובליסטראות על החומה. הם כבשו את לכיש, המיתו שם אנשים באכזריות, לקחו שבויים, ומלכיש מגיעים לירושלים. זאת אומרת שגורלה כירושלים עומד להיות כגורלה של לכיש. בירושלים רצו להיכנע. גם חזקיהו המלך אמר, אין ברירה, חייבים להיכנע, אין לנו מי שיוכל להילחם איתם. בא ישעיהו הנביא ואומר לו, אל תיכנע, תתארגנו לקורבן פסח, בית המקדש קיים, יש חג הפסח לפנינו, אבל מי יודע אם יישארו פה אנשים חיים בכלל. אבל ישעיהו הנביא אומר, כל עם ישראל נשמע לדעת תורה, יודעים שיש פה נביא, מקבלים את דבריו. בבוקר, ויצא מלאך השם במהלך הלילה, ויח במחנה אשור, היכה את כל צבא אשור, סנחריב קם בבוקר, רואה כמה בודדים שנשארו איתו, חזר בבושת פנים לנינווה, עיר בירתו שבאשור. אומרת הגמרא בסנהדרין, מה גרם לנס הזה? חובל עול של סנחריב, מפני שמנו של חזקיהו, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה עשה? כלומר, חזקיהו המלך, מה הוא עשה כשראה שיש גזרה כזו קשה, שיש סכנה לעם ישראל? נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב הזה. בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטיפרס. כלומר, דרכו של חזקיהו המלך, לא רק באותו זמן של המלחמה, אלא בכל שטח מלכותו, ידעו שכל ילד וילדה, כל אחד ואחד צריך ללמוד תורה, לא מצאו עם הארץ, ובוודאי לא מדובר רק על אותו יום, ביום אחד אי אפשר לא להיות עם הארץ. אבל שיטת המנהיגות של חזקיהו המלך הייתה, כל עם ישראל לומד תורה, אין עם הארץ בעם ישראל. ומה פירוש כל מי שאינה עוסק בתורה ידקר בחרב, וכי מי שלא לומד תורה חייב מיטה, חס ושלום, אין הלכה כזאת. אלא אמר להם חזקיהו, לא שאני יהרוג פה מישהו, אבל אם לא נעסוק בתורה, תראו כמה אויבים יש לעם ישראל. ואם לא עוסקים בתורה, אז חס ושלום, ידקרו בחרב של אויביהם. והדבר היחיד שמגן ושומר על עם ישראל, מבחינת ההשתדלות הרוחנית מעל כל דבר אחר, זה הלימוד תורה. יש יחסי גומלין שהקדוש ברוך הוא יצר בטבע הבריאה בין חומר לרוח. כמו שגוף ונשמה מחוברים זה לזה, אדם שהוא שפוי ומשכיל וחכם ונבון, והוא לוקח בקבוק יין או אלכוהול אחר ושותה, פתאום רואים שדעתו משתבשת עליו. מה קרה? הרי בסך הכל זה הלך לגוף, איך זה משפיע על הנפש. אבל יש קשר בין הגוף לבין הנשמה. כשהנשמה עצובה, גם הגוף מגיב לא טוב, מערכת החיסון דואכת, אדם נעשה חולה מהר. יש יחסי גומלין בין חומר לרוח בבריאה. כמו שבגוף האדם יש את הקשר הזה, כך גם במציאות של הבריאה, הקדוש ברוך הוא יטביע מערכת שלמה של יחסי גומלין בין חומר לבין רוח. עם ישראל מתחזק בתורה ובמצוות, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם בעיתם, מה הקשר בין גשם לבין בחוקותיי תלכו? יש עננים, יש הסבר טבעי, מה בדיוק גורם לגשמים? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו, אני בראתי את הבריאה, ואני אומר לכם שבראתי מערכת של יחסי גומלין. אם זה פועל, אז גם זה פועל. אז אם בחוקותיי תלכו, אני דואג לכל השאר שהטבע יפעל לפי הכללים הטובים, ואז ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארציכם. ושם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, כמו שכותב שם רשי, שכשאדם יושב ועוסק בתורה, ומתוך כך מגיע לשמירת מצוות כראוי, זה נותן שמירה והגנה על עם ישראל. זה מה שאומר להם חזקיהו המלך, מי שלא אינו עוסק בתורה, ידקר בחרב, לא שאני יהרוג אותו, אין הלכה להרוג מי שלא לומד תורה, אבל צריך לדעת שעם ישראל בסכנה, והדבר שמגן על עם ישראל זה תורה. וזה מה שהיה שם בדרך ניסית, חובל אולו של סנחריב, מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות, בלילות גם היה אור, וממשרד האוצר היה מממן את השמן בכל המקומות האלה, בבתי כנסיות, בתי מדרשות, שעם ישראל ישקיעו בתורה, יעמלו בתורה, ועל ידי כך הייתה הזכות הגדולה הזו של עם ישראל לאותה הגנה שהגנה מפני הצבא האדיר של סנחריב. זה גם מסביר מה שכתוב בגמרא במסכת מכות בדף י' עמוד א', על הפסוק המפורסם בתהילים, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. בזמנם השערים של העיר לא היו כמו שער של כניסה של בניין של היום, אלא השער זה היה חדר גדול, גם את זה רואים בחפירות הארכיאולוגיות במקומות שונים, היה חדר גדול, שם היו יושבים אנשי המשפט, שם כל מי שרצה לדון בדיני ממונות היה מגיע לשם, יושבים החכמים, היה שם דיונים, והיו גם יושבים שם ועוסקים בתורה, לומדים אצל החכמים באותם השערים. כך היה בשערי ירושלים. הם יושבים ועוסקים בתורה בירושלים, שם בישיבה שנמצאת בשער העיר, וזה גורם לרגלינו שיעמדו במלחמה. כלומר, אז היה מלחמות פנים מול פנים, אדם שנדקר בחרב, הרגליים שלו כבר לא עומדות, הוא נופל. אבל אותם שמנצחים בקרב, כך גם בזמן משה רבנו, עם ישראל היה לו צבא, וצריך צבא, למשה רבנו היה צבא, לדוד המלך היה צבא, אבל יש כמה נקודות שצריך לתת עליהם את הדעת. הנקודה האחת היא היחס המספרי. על פי התורה שלנו צריך לפחות שליש של לומדי תורה ביחס המספרי לבין החיילים שבשדה הקרב, לבין החיילים שמשרתים במקומות שונים, לפחות שליש. היום לצערנו המספר רחוק מכך, שם כתוב על אלף למטה, אלף למטה, אלף שהיו יוצאים לקרב, אלף שהיו יושבים ועוסקים בתורה, היו שהיו שומרים על הכלים של היוצאים למלחמה. לפחות שליש צריך שיהיו לומדי תורה. היום זה לא המספר, צריכים עוד הרבה לומדי תורה כדי להגיע למספר של שליש, כדי לתת מערכת של כיפת ברזל, של הגנה, לכל חייל וחייל שנמצא בשדה הקרב. כלומר, אדם שיש בו אמונה יודע שלימוד תורה ולומדי התורה הם לא רק מכל ההיבטים שדיברנו על עד עכשיו, הקיום הלאומי של הדורות הבאים בעם ישראל, הזכות הגדולה של קיום הבריאה, האור הגדול שהאדם שעוסק בתורה מקבל, אלא אפילו מההיבט הביטחוני. אדם שיש בו אמונה, מי שלא מאמין, אז אמרנו, צריכים לדבר איתו רק על הדורות הבאים של ההיסטוריה שמוכיחה שקהילות שלא היו בהם מרכזים של תורה נמחקו מעם ישראל, ואף אחד לא רוצה שזה מה שיקרה ליהודים שגרים בארץ ישראל, שהדורות הבאים חלילה יימחקו. וזה ברור, בלי לומדי תורה מומחים שיושבים ועוסקים בתורה, מאירים את כל סביבתם, אין אפשרות לקיום של הדורות הבאים בעם ישראל. צריך את אותם קבוצת עילית שמתמסרים לתורה, והמספר הוא לפחות במספר היחסי של עם ישראל. עם ישראל גדול, צריך יותר לומדי תורה. יש יותר בארץ ישראל, צריך יותר לומדי תורה בארץ ישראל. מההיבט של המלחמה בשדה הקרב אצל האדם שמאמין יודע ששליש לפחות ביחס לשני שליש של חיילים צריך לפחות שליש של לומדי תורה שיושבים ועוסקים בתורה, והם בעצם אותם שנותנים את אותה הגנה רוחנית לאותם חיילים שנמצאים בשדה הקרב. בזמן משה רבנו, כשחזרו מאותה מלחמה, ספרו את החיילים ולא נפקד ממנו איש. אפילו אחד לא נפל בקרב. כולם חזרו בשלום. כי ההתנהלות שם הייתה על פי רצון השם, ומי שמאמין בבורא עולם שברא את העולם ונותן לנו הדרכה איך לנצח בקרבות בלי שחייל אחד ייפול, אז ודאי שזה מחייב אותנו לפעול בכיוון הזה. וגם אם יהיו כאלה שיצאו וישמיצו וידברו לא יפה, לא צריך להיבהל מהם. כי באמת, אותם ששואלים למה החרדים לא משרתים בצבא, קודם כל, כולם יודעים, יש הרבה חרדים שנמצאים בצבא, במשטרה, נמצאים בעזר מציון, בארגוני פעילויות, התנדבותיות מדהימות שעושות כל כך הרבה בזקה, מסירות כזו ללכת ולעסוק במה שלא כל אחד מסוגל לעשות. מאיפה מקבלים את הכוחות? רק מהלימוד תורה שלמדו בישיבות, הערבות ההדדית, משקיעים ועושים ופועלים. השאלה היא בעצם לא על הציבור החרדי בכללותו, השאלה היא על אותם קומץ של לומדי תורה, למה הם לא הולכים לצבא, והתשובה היא, אם נסכם את הדברים, א', גם לאדם שרחוק מחיי תורה ומצוות, יודע בהכרח, אם הוא אדם אמיתי, שאין קיום לעם ישראל בדורות הבאים, בלי אותם מומחים לתורה, שיושבים ומקדישים את חייהם לתורה, זה אומנם לא כל החיים, בשלב מסוים יוצאים למשרות תורניות, לא כל החיים יושבים בכולל ובישיבה, בדרך כלל בגיל מסוים כבר הוא יוצא ללמד אחרים, להדריך, לתת מהשפע הגדול שהוא ספג לעצמו, נותן לאחרים, מלמד אותם, מחזק אותם, אבל זה סוד הקיום של עם ישראל לדורות הבאים. דבר נוסף מההיבט הרוחני אצל אדם שיודע ומאמין שיש בורא לעולם, אז הוא יודע שהקיום של הבריאה הוא על ידי התורה, האדם עצמו מקבל את האור האלוקי מי שעוסק בתורה, אל תוך עצמו מתקדש, מתעלה, מידותיו נעשות אחרת, כמו שרואים אצל כל חכמי ישראל שהתקדשו על ידי התורה לאיזה מדרגות גבוהות הגיעו, ובמה שנוגע לצבא, לומדי התורה הם בעצם חלק מהמערך הצבאי של עם ישראל. יש חיל רגלים, חיל תותחנים, יש חיל האוויר, חיל הים, אלה יוצאים לחזית, יש חיל מודיעין שהם לא יוצאים לחזית, אבל יודעים כולם שגם אותם חיל מודיעין שנמצאים בקריה בתל אביב או במקומות אחרים, הם נדרשים להצלחת המערכה, הם שנותנים את המידע, אף אחד לא בא בטענה למה הם לא נמצאים בשדה הקרב, במקום שהכדורים שורקים והפגזים נופלים, כי צריכים אותם. יש כאן מערכת שלמה. כך אצל אדם מאמין, יש עוד חיל של חיל לומדי התורה, שהוא לא יוצא לשדה הקרב פיזית, אבל נותן את השמירה ואת ההגנה לכלל ישראל, חיל של אנרגיה רוחנית, אם נקרא לזה כך, של מערך הגנה, של כיפת ברזל, על אותם חיילים שיוצאים ונלחמים בשדה הקרב. דבר נוסף שצריך לתת עליו את הדעת, דיברנו על הצבא של משה רבנו, של דוד המלך, צריך לזכור שהצבא של משה רבנו ושל דוד המלך לא ניסה לחלן את הבאים בשעריו. לצערנו, ראשי הצבא מובילים קו ברור בצבא, שאותם שנכנסים בשעריו עם כיפות, הם עושים הכל כדי שהם יצאו משם בלי כיפות. זה עצוב לומר את זה, אבל אי אפשר להתעלם, וכשבאים בטענות למה אתם לא מתגייסים, צריך להסביר, אין אפשרות במצב הנוכחי להגיע ולשמור על הערכים ועל הזהות, כי הכלים לא ניתנים. גם כשניסו להקים מערכות שונות שיתאימו לציבור השומר תורה ומצוות, אבל פורסם מפעם לפעם, מחייבים אותם לשמוע שירת נשים, נפגשים בהמון בעיות כשרותיות, בדיבורים שאינם ראויים, רואים גם בצמרת הצבאית. את אופר וינטר, למה לא קידמו אותו? למה היום הוא לא נמצא? הוא מצביא מדהים ומעולל, בגלל שהוא הקריא תפילה לחיילים לפני שיצאו לשדה הקרב בכניסה הקודמת לעזה, הרחיקו אותו. למה? כי לא רוצים מישהו שייתן איזה אור של יהדות. אז מה בעצם מצפים? מצפים שהציבור החרדי יגיע לשם בשביל מה? בשביל לחלן אותו? הרי אם נהיה אמיתיים, כל אותם שכעת מכריזים וצועקים, שהציבור החרדי, בחורי ישיבות, צריכים להתגייס, הם בדיוק אותם אנשים שבתקופת המחאה החברתית שלפני האירועים הקשים שהיו בדרום בשמחת תורה, הם אלה שקראו לסרבנות, הם אלה שאמרו שהם יקראו לחבריהם שלא להתגייס, ושם בעצם המחאה החברתית הייתה סוג של מצווה של יהרג ואל יתגייס בשביל לקיים את המצווה הזו. ופתאום כעת הם באים בטענות לבחורי הישיבות, מה קרה? איפה כל הערכים שדגלתם ודיברתם? יש כאן מגמה ברורה שלא מחפשים פה את הגיוס, לא מחפשים עוד חיילים, אלא יש אדם שהם לא חפצים בעיקרו, רוצים להוריד אותו מהשלטון, ויש להם עניין גם שהציבור השומר תורה ומצוות יעזוב את דרך אבותיו. השבוע פרסם ראש אכ"א בצבא שיש איזה קרן שהם עוזרים שם לכאלה שירדו מהדרך, ולמה? כי קשה להם עם המשפחות. ומה עם כל החוזרים בתשובה בצבא? גם להם לא קל עם המשפחות שלהם, יש ביניהם משפחות שמתבטאים כנגדם בצורה נוראה ואיומה. למה אין קרן עבורם? הדברים ברורים, כל המגמה והאווירה שם, ואלה דברים גם שחייבים לשים אותם על השולחן, וכשמעלים את הנושא ותוקפים את הציבור שומר תורה ומצוות, עלינו לכל הפחות לעצמנו, יש אנשים שלא מחפשים אמת, אז אין מי לדבר, אבל לפחות לעצמנו לדעת את האמת הזו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן על עם ישראל וחייליו בכל מקום שהם, שישלח רפואה שלמה לכל החולים והפצועים, ושנזכה לראות בשוב השם ציון בחסד וברחמים, במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.